את הדברים של הרמח"ל, פרק ה' בספר דרך השם, שנקרא בעניין ישראל ואומות העולם. איך הגענו עכשיו לנושא הזה? איך הגענו לנקודה הזאת? והכותרת כתוב, אם תראו, בצד שמאל, דף 6, ישראל ואומות העולם. אנחנו עדיין בתוך הדף של ישראל ותורה, אנחנו עדיין בתוך הנושא של להבין את היחס של ישראל ותורה, רק אנחנו כרגע באים מהסוף. כלומר, מה בעצם עשינו עד עכשיו? אם רגע נתחבר נגיד לדף הקודם, וגם בדפים שלפני הקודם, אבל הדף הקודם. ניסינו לראות באופן מהותי, רוחני, סגולי, שהמדרגה שנקראת ישראל קודמת למדרגה שנקראת תורה. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהר מתן, ומשה קיבל תורה מסיני. זה בעצם מה שניסינו לעשות בנושא שאנחנו עסוקים בו עכשיו, ישראל ותורה. כלומר, ניגשנו אל הסוגיה הזאת מההתחלה אל ההמשכיות. כלומר, מהגרעין הרוחני הרעיוני, שנקרא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהר מתן, ואחר כך אל הביטוי שנקרא תורה. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לראות את הדברים מהסוף שלהם. כלומר, איך בתוצאה הרעיון הזה של ישראל שקדם התורה הופיע. ודרך הפרק הזה שנקרא ישראל ואומות העולם. בעזרת השם בסוף הפסקה הזאת, שאני לא יודע אם היא תהיה היום, אבל בסוף הלימוד של הפסקה הזאת, תזכירו לי לחזור למשפטים שעכשיו אמרנו, כדי לראות את הקשר שישראל קדמו לתורה. תוך כדי תנועה זה גם, אני מקווה, זה יתברר. אז אנחנו עכשיו, כאילו, במרכאות, הולכים ללמוד משהו עצמאי. גם מי שנכנס, נגיד, עכשיו, לשיעור הזה באופן נקודתי, ירוויח משהו מזה. כלומר, אנחנו נרוויח משהו מזה שנלמד עכשיו סוגיה חשובה מאוד ברמח"ל בדרך השם. השיעור הזה יכול להיות שיעור עצמאי. הלימוד הזה יכול להיות עצמאי. אבל אחרי כל מה שעשינו, זה יתקבל ממקום אחר לגמרי. כלומר, זה כאילו זה מין לימוד עצמאי בפני עצמו, היחס בין ישראל לאומות העולם, אבל אחרי שנעשה את כל הסיבוב פה, ונחזור אל כל מה שלמדנו, ונמקם את זה על גבי מה שלמדנו, אני חושב שזה יאיר את התמונה בעוד רובד, יותר טוב, יותר כולל, יותר שלם. אז מה בעצם הרמח"ל עוסק פה? הרמח"ל בעצם רוצה לברר כאן, על ההשתלשלות של המין האנושי. כלומר, אם אנחנו רגע מציירים את הציור, שגם הזכרנו אותו פה, יש בעצם שלבים שונים בהופעת, נקרא לזה, האדם בעולמות. בעולם בעולמות. תודה רבה. השלב הראשון, אני אומר זה כרגע ככותרת מאוד כללית, תכף ניכנס פנימה. השלב הראשון, אדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון לפני החטא היה בגן עדן, לא רוצה להגיד כמה שעות, כמה דקות, כמה על פי עוד שעה, כי אנחנו נמצאים בגן עדן, זה לא ממש של זמן שם. בכל אופן, מדרגת חיים ראשונה של אדם, אדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון חטא, מדרגת חיים שנייה, אדם הראשון לאחר החטא. התקופה הזאת, רק כדי לראות את כל התמונה שאנחנו הולכים לפגוש, התקופה הזאת נמשכה, שלב א', עד שנת 2000 לבריאת העולם, דור הפלגה. נוח, 1600 בריאת העולם, אברהם אבינו דור הפלגה, שנת 2000 לבריאת העולם. אנחנו עכשיו, אם כן, תקופה ג', שהיא תיקרא, נראה בהמשך, תקופת השורשים א', בהמשך נכתוב את הכל על הלוח, משנת אחד אחרי החטא, עד שנת 2000, דור הפלגה, שהרמח"ל יקרא לה תקופת השורשים שלב א', הכל יהיה כתוב על הלוח בעזרת השם, רק מה אנחנו הולכים לעשות באופן כללי. זו בעצם התקופה השלישית, שהקדוש ברוך הוא נתן צ'אנס לאנושות לתקן את חטא אדם הראשון. באיזושהי צורה, באיזושהי מידה, לא ממש לחזור למצב שגן עדן לפני החטא, אבל סוג של תיקון. הקדוש ברוך הוא ראה ש... לא הייתה כל כך הצלחה, נתן מועד ב', מועד ב', הגענו לשלב 4, המין האנושי, כלומר שלב א' אדם הראשון לפני החטא, שלב שני אדם הראשון אחרי החטא וההופעה של המין האנושי עד שנת 2000, סליחה עכשיו שלב 3, שלב 3 תקופת השורשים שלב ב', משנת 2000 עד שלב 2448 לבריאת העולם, כלומר מעמד הר סיני ומתן תורה, זה תקופת השורשים ב', אז בעצם אומר הרמח"ל נראה בהמשך, נחתמה תקופת השורשים. 2448 לבריאת העולם. שלב ג' התחילה תקופת הענפים. משנת 2448 לבריאת העולם עד מקסימום 6,000 שנה לבריאת העולם. זה האדם הראשון. לאחר החטא, לאחר שנחתמה תקופת השורשים, שנראית את הנפקמינה העקרונית בין תקופת השורשים ותקופת הענפים. משנת 2448 עד סוף 6,000. אחרי 6,000 שנות היסטוריה, העולם שלנו 6,000 שנה, אחרי 6,000 שנות היסטוריה, העולם הזה יחרב, ותחיית המתים, עולם הבא, ואז אדם הראשון במדרגה שנקראת עולם הבא. אם כן, בואו רגע נסדר. אדם הראשון לפני החטא בגן עדן, אדם הראשון אחרי החטא עד חתימת תקופת השורשים שהתחלקה לשתיים, אדם הראשון אחרי החטא תקופת הענפים, סיימנו את העולם הזה, ואחר כך עולם הבא. כלומר, נחלק את זה לשלוש תקופות מרכזיות. אדם הראשון בגן עדן, אדם הראשון בעולם הזה, אדם הראשון בעולם הבא. נפשר לקרוא לזה ככה, או אדם, נגיד ככה. אדם בגן עדן, אדם בעולם הזה, אדם בעולם הבא. אדם בעולם הזה מחולק לשתי תקופות מרכזיות. תקופת השורשים, תקופת הענפים. תקופת השורשים מחולקת לשתי תקופות. תקופת השורשים א', תקופת השורשים ב'. עכשיו, בכל אחת מהתקופות, עולה כל אחת מהתקופות, יש אופי, יש תכונה, יש מטרה, יש תכלית. זה לא סתם מקרי כל החילוק הזה, החלוקה הזאת. אז אנחנו רוצים להתחיל לברר את המשמעויות של כל התקופות האלה, את המבניות שלהם, את הסדר שלהם, ומה האופי של כל תקופה, ואיך כל תקופה, איך כל תקופה היא בעצם בנויה על השלב שלפניה. והיא מכינה את השלב של האחרי. טוב. עד לכאן, ממש כללי, כללי, מאוד מאוד כללי. כן, מה אתה אומר?
אם התקופה הזאת מגיעה, אז לא משנה מה זה יקרה.
נכון. הנה, בוא נקרא, בוא נתחיל לקרוא. ומה המטרה? עכשיו, הפרק הזה, זה בחלק ב', פרק ד', כפי שכתוב פה. יש פרקים קודמים, כלומר, כדי להיכנס נכון למה שאנחנו הולכים ללמוד, היינו צריכים בעצם להתחיל את ספר דרך השם מההתחלה. אבל להיות כרגע זמננו לא בידינו לעשות במסגרת הזאת. אז דברים שהרמח"ל אומר, כתבתי כבר והסברתי כבר, אז נשתדל להסביר בעל פה. כדי להשלים לנו את האינפורמציה שחסרה. בואו נתחיל.
הרב, יש דפים?
חילקנו, צילמנו מספיק נראה לי. סיימתי לפחות 60 או 70 דפים בזמנו. נראה לי. מן העניינים העמוקים שבהנהגתו התברך. אמרנו, מתחילים בדרך השם. נחזור לאחד אחר כך. אחרי שנעבור את המסלול בדרך השם, נבין מה הרב כותב בספר אורות, ואז לא ישאל אותי, צחי, מאיפה הרב קוק המציא את אורות ישראל פרק א' פסקה א'? כי זה כתוב ברמח"ל. אבל אז ישאל מאיפה הרמח"ל ידע. בסדר, אבל לפחות כבר השאלה היא לא על הרב קוק. הרגענו. מן העניינים העמוקים שבהנהגתו התברך. הוא עניין ישראל ואומות העולם. אז אנחנו כאילו עכשיו הולכים להיכנס לאיזה נושא ספציפי, ישראל ואומות העולם, אבל זה קשור מאוד מאוד, זה הנושא שלנו שבו אנחנו עסוקים, ישראל ותורה. מן העניינים העמוקים שבנקודת ברך הוא עניין ישראל ואומות העולם. שמצד טבע האנושי, אם אנחנו מסתכלים בעיניים בשריות על היחס, על אופי הקשר, או על ההבדל קודם כל ואחרי זה על הקשר שבין ישראל ואומות העולם, נראה היותם שווים באמת. אם אתה תבדוק בעיניים בשריות, בעיני המדע, בעיני החוכמה, בעיני החוש. מתי תבדוק את מה זה בעצם ישראל ומה זה בעצם אדם? כלפי חוץ זה יראה בדיוק אותו דבר. כלומר, המראה הפיזיולוגי הוא אותו מראה, המבנה הפיזיולוגי הוא אותו מבנה, היתרונות והחסרונות שיש לאדם ממין ישראל ואדם ממין גוי, הם אותם יתרונות ואותם חסרונות. יש לאדם מידות, יש לו נטיות נפשיות, יש לו דמיון, יש לו רצון, יש לו שכל, יש לו יכולת למידה, יש לו יכולת זכירה, יש לו יכולת העמקה, יש לו יכולת הכרעה, יש לו בחירה חופשית. המערכת הפיזיולוגית עובדת כפי שעובדת. לכאורה זה נראה זהה לחלוטין. כלומר, כך, אדם ממין ישראל ואדם ממין גוי, למעבדה, נקרא לה המדעית במובן הפיזיולוגי, והמדעית במובן הנפשי, הרצוני, הדמיוני והשכלי, זה אותו אדם. אין הבדל לכאורה בין ישראל לגוי. שמצד הטבע האנושי, ברמת החוש וברמת הנפש וברמת השכל, גוף נפש שכל, נראה היותם שווים באמת. ולכן באמת קשה מאוד להסביר לאנשים. וזה נשמע מאוד פרימיטיבי ולא אמין ולא נכון, שאתה אומר שיש הבדל מהותי, עקרוני כל כך בין ישראל לאומות העולם. כי כלפי חוץ זה לא נראה כך. והשפיטה של האדם את המציאות היא במסגרת הכלים שדרכם הוא נפגש. ברמה הטבעית שהוא מכיר, חושים, נפש, נקרא זה מידות, וחוכמה. שלושת הכלים של האדם, הכרה חושית, הכרה נפשית והכרה שכלית. אז מצד הטבע האנושי נראה אותם שווים באמת, ומצד ענייני התורה הם שונים שינוי גדול, ולא סתם שינוי גדול, ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי. זה סוג של בריאה אחרת בעולם. אדם ממין גוי ואדם ממין ישראל זה בריאה אחרת, וכמו שאמרנו, זה לא קשור לגזענות, זה קשור לתפקיד, לפונקציה אלוקית שהקדוש ברוך הוא בשביל מימוש הפונקציה הזאת הטביע טבע מיוחד. והנה אתה נבהר בעניין זה ביאור מספיק, ונפרש מה שבו מדמים זה לזה ומה שבו מתחלפים זה מזה. אין עוד מה לשאול, מכיל המתיתיה, אין מה לשאול, בואו נתקדם טיפה. אדם הראשון קודם חטאו, אם כן אנחנו עכשיו בשלב א', אדם הראשון בגן עדן לפני החטא. אדם הראשון קודם חטאו היה במצב עליון מאוד ממה, כלומר מאשר מה, ממה שהוא האדם עתה. וכבר בערנו עניין זה בחלק א' פרק ג'. מה כתוב בחלק א' פרק ג'? נחזור לדברים שאמרנו, שאדם הראשון היה כולו נשמה, הצדדים הטבעיים היו חיצוניים לו, הם נקראים בתורה, איך הם נקראים? איך הצדדים הטבעיים שהוא מחוץ לאדם נקראים בתורה? נחש, נכון? הנחש היה מחוץ לאדם, והוא היה פתוח אל האלוהי, והאלוהי העיר עליו בלי חציצה, בלי חסימה. זה מה שחזר התכוונו, שאדם הראשון היה כציפורן, שהעיר עלה, העיר את העולם מתחילתו ועד סופו. אדם הראשון כבחור הוא נברא ולא כתינוק. כלומר, זה מין מציאות אלוהית, רוחנית, נשמתית, שהיא פתוחה לקבל את השפע האלוקי בלי הפרעה. פתוח לקבל, הקדום החוקי בכל משפיע השפע האלוקי, ואין חציצה, אין כלים, אין אמצעים, אין מה שמעכב, אין מה שנאבק. הכל אלוהי נקי. כמה שניתן, במציאות שנקראת אדם, כי סוף סוף זה לא אלוהים בעצמו, זה אדם. זה היה המצב של אדם ראשון לפני אחר. ומדרגת האנושיות לפי המצב ההוא, עכשיו, המדרגה של אדם הראשון, שהיא הייתה המדרגה הזאת, הייתה מדרגה נכבדת מאוד. כלומר, מדרגה מאוד בעלת כובד, בעלת משקל, בעלת ערך, בעלת חשיבות. האלוקים מתגלה ברבדים עמוקים, עצומים, לא רוצה להגיד חסרי גבול, אבל כמעט בלתי גבוליים, בלי הפרעה וכו'. ראויה למעלה רמה נצחית כמו שכתבנו. כלומר, והאדם במצב הזה היה ראוי לחיות חיים של נצח. האלוהים משפיע עליו, והוא מתעלה ומתעלה ומתרומם 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 ומתרומם, אין סוף. חי חיי נצח. ואילו לא היה חוטא, היה משתלם ומתעלה עוד אילוי על אילוי. כי הרי סוף סוף הוא אין סוף. אז התכונה של האין סוף, שאתה אין סוף. אז אם כן, האדם הראשון יכול להתעלות מעלה אחרי מעלה, מבחינה רוחנית, אלוקית, עליונה, נצחית. והנה באותו המצב הטוב, הטוב ההוא, הטוב, היה לו להוליד תולדות. כלומר, האדם הראשון היה מוציא מתוכו תולדות. ילדים, נכדים, בנים, נכדים, נינים. טוב, אנחנו לא מבינים מה אנחנו מדברים עכשיו, כי אנחנו מדובר בגן עדן. אז זה לא, זה זכר ונקבה במובן של גן עדן, זה לא זכר ונקבה במובן שאנחנו מכירים פה בעולם שלנו. בכל אופן, אדם היה מוציא מתוכו, נקרא לזה השפעות, תוצאות, תולדות, שהן לפי המדרגה שלו. והנה באותו המצב הטוב היה לו להוליד תולדות, כמה תולדות, הכל היה משוער ומדויק על פי המידה האלוקית, משוער, מספר משוער מחוכמתו התברך, על פי אמיתת מה שראו לשלמות הנהנים בטובו התברך, והיו כולם נהנים עמו בטוב ההוא. טוב, אידיאל גדול. דרך אגב, זה רק כדי שנסבר לנו קצת את האוזן. אנחנו מכירים את הביטוי משוער מלשון שיעור. כמה אנשים, מה הופעת החיים שלהם, מה יהיה ביטוי שם וכו'. אנחנו מכירים למשל את הביטוי שאנחנו לא מבינים אותו. צדיקים, בגן עדן צדיקים יושבים ונהנים, צדיקים יושבים עטרותיהם בראשם ונהנים מזיו השכינה. כלומר, הנשמות של הצדיקים שנפטרו מן העולם הזה, שנמצאות עכשיו במציאות שנקראת גן עדן, זה מציאות רוחנית שאנחנו לא מבינים מה היא, אז אנחנו מדמיין לעצמנו איזה מין עולם של נשמות, שהקדוש ברוך הוא מזרים איזה מין שפע רוחני אלוקי אינסופי, ונהנות, 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 ונהנות. ולא משעמם? לא. כי זה עילוי אחרי עילוי, אחרי עילוי, אחרי עילוי, אחרי עילוי, אחרי עילוי, אין סוף. אין סוף. אנחנו לא מבינים מה אנחנו מדברים עכשיו. אבל זה מין תענוג רוחני אינסופי כזה, שהולך ומתרומם, הולך ומתפתח. זה היה המצב הראשון של האדם הראשון בגן עדן. נא לא לשכוח, אנחנו מדברים על גן עדן. זה היה ביטוי שעכשיו הזכרנו את הדוגמה, גן עדן. ואומנם, התולדות האלה שהיו ראוי שיוליד, נגזרו ושוערו מלפניו התברך, משוערים בהדרגות מיוחדות, כלומר מי יהיה בן ומי יהיה נכד ומי יהיה נין, ואיזה הופעות יהיו שם, ואיזה תולדות, ומה היו ההשלכות, ומה היו היחסים ביניהם וכו'. פירוש שיהיו בהם ראשיים ונטפלים. כלומר, יהיו תולדות שהם יהיו שורש, נראה בהמשך את, את ההגדרה למושג הזה, ויהיו תולדות שהם יהיו ענף. נמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד כאילנות וענפיהם, ומספר האילנות ומספר הענפים, הכל משוער בתכלית הדקדוק. טוב, מסקנה, בקיצור, לא הבנו כלום ממה שעכשיו קראנו. בסדר. אבל לא. הבנו שיש איזה עולם רוחני עליון, שבו אפשר להתפתח אינסוף, והוא עולם של נצח, ולכן ההתפתחויות האלה זה התולדות. אני לא יודע אם זה יהיה בצורה של ילדים, בנים, זה לא במושגים שלנו בכלל. והכל משוער ומדויק ומדוקדק לפי הסדר שהקדוש ברוך הוא תכנן בעולם שנקרא גן עדן לפני החטא. בסדר. הלאה. והנה בחטאו, אם כן, עכשיו אנחנו עוברים משלב א' לשלב ב', אדם הראשון אחרי החטא. והנה בחטאו ירד מאוד ממדרגתו. מה ההפרש העקרוני בין שלב א' לשלב ב'? שהנחש נכנס לתוכו. הנחש אישי אני. אישי אני. אישי אני. לשון ניסוי. כלומר, הנחש שהיה מבחוץ נכנס עכשיו לבפנים. כשאדם הראשון, כמו שאמרנו, אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז הוא היה עד עכשיו טוב, הרע היה מבחוץ נחש, עץ הדעת מחבר את שניהם, כשהוא אכל מעץ הדעת, אז הוא והעולמות ירדו למדרגת עץ הדעת טוב ורע. אם כן, המציאות שנקראת אדם, היא כבר לא אלוהי אינסופי פתוח אלא אינסוף, אלא אלוהי שמתגלה ביחד, דרך כלים טבעיים. יש עכשיו כוחות שנקראים נחש, גוף נפש שכל, כוחות טבעיים שמחשיכים ומפריעים לאור האלוהי להתגלות בצורה אינסופית מבחינת האיכות וברורה ופשוטה מבחינת סדר ההופעה, כלומר בלי הפרעה. אפשר לומר, אדם הראשון בגן עדן זה איזה מין אוטוסטרדה כזאת, אתה נוסע ונוסע ואתה מגביר את המהירות, 80 ו-90 ו-100 ו-110 ו-120 ו-120, הולך ומתקדם. אדם הראשון אחרי החטא זה פקקים פה ברחוב הרצל עם הרכבת. תקוע, משברים, מאבקים. האני האנושי הפך מאני אלוהי לאני אלוהי ואני טבעי. הגוף אומר אני, הנפש אומרת אני, השכל אומר אני, והנשמה אומרת אני. ארבעה צדדים באדם אומרים אני, ואדם לא יודע מי זה האני הזה שמדבר. ואיך ליצור יחסים נכונים בין כל האני הזה, האני האלה. והנה בחטאו ירד מאוד ממדרגתו, ונכלל מן החושך והאחירות, זה מה שנקרא מחיצות, זה מה שנקרא קליפות וכו', זה מה שנקרא סיטרה אחרה, צד אחר, ונכלל מן החושר והאחירות שיעור גדול. הוא כמו שלמדנו. עכשיו, זה לא רק הוא ירד, אלא היות והוא היה בעצם המין האנושי, הוא היה התמצית של כולם, הוא בעצם הגרעין של הכל, של כל מה שיבנה אחר כך. הוא כלל המין האנושי ירד ממדרגתו, ועמד במדרגה שפלה מאוד, בלתי ראויה למעלה הרמה הנצחית שהתעתד לה בראשונה. ולא נשאר מזומן ומוכן, אלא למדרגה פחותה ממנה פחיתות רע. עולם הזה. מגן עדן ירד לעולם הזה. ובבחינה זאת עולית תולדות בעולם. כולם במדרגה השפלה הזאת שזכרנו. כלומר, מה ההשפלה של המדרגה? שהאלוהי והטבעי מעורבבים, והאדם לא יודע או לא יכול וגם לא יודע איך להכריע את המאבק הזה בין ארבעת הכוחות או בין שני הכוחות המרכזיים, והאני הזה הוא האני האלוהי שלו. חסום.
מי אני?
חסום. מי אני? בדיוק. האני הזה חסום. האני האלוהי הזה חסום. ועל פי זה היו התולדות. כלומר, הילדים שהוא הוציא, קין והבל, וכו'. כל התולדות, כל הפעולות, כל מה שהשתלשל במהלך ההיסטוריה, זה בעצם לפי המדרגה הזאת. דרך אגב. זה מזעזע אם נחשוב על זה רגע בהקשר הזה. שני הילדים הראשונים של אדם הראשון, בעקבות אי יכולת לבנות את היחסיות הנכונה בין העניים השונים האלה, הגיעו למצב של רצח. כלומר, אחד לא מסוגל לחיות עם השני. אדם הראשון בגן עדן, איזה רצח, על מה אתה מדבר? זה הכל הרמוניה, זה הכל אחד, זה הכל אינסופי. פה מוות, חידלון, מלחמה, מאבק, או אתה או אני. זה קטסטרופה, כלומר, זה פער, זה נורא, הפער הזה. הרצח הזה של קין והבל זה לא סתם אחד רצח את השני כי הם רבו על משהו. זה האופי של אדם הראשון אחרי החטא. זה האופי של אדם הראשון בעולם הזה. זה כוחות חיים שונים, מנוגדים, הפוכים, נאבקים, לא מסוגלים לסדר אחד עם השני, אחד בעל חשבון השני. זה האופי, זאת התכונה. זה לא קין, אבל הרגיז את קין וקין היה כעסן, אז יאללה, קין דקר אותו. זה לא זה.
שהעני שלו התבטא, העני שהתבטא בקין זה אני יותר רופני. ואפשר לבטא, אפשר רואים את זה שהוא היה חבזק, כתוב. לא? אפשר להשתמש פה באבא ובן?
במשל הזה אפשר
שהאדם הראשון
רגע, צחי מרגיש שאני לא מתייחס אליו מספיק מה? נפתחת, אוקיי, מצוין
שקיים באבל
השתכנעתי
רק בשביל הדוגמה, לא שזה ככה שאם האבא היה אדם הראשון אז שהוליד את קיים ואבל היה את האבא שמאז אחרי החטא גם בקיים ואבל
היה את האבא, אבל גם היה את הבן היה גוף, היה חומר, היה נפש, היה שכל היה קין, היה אבל. מה? דרך אגב, סתם ככה, השכלה כללית. השכלה כללית. דבר מאוד יפה, ראיתי פעם ברב אס, זכר צדיק לברכה. ואולי זה גם כתוב במקורות קודמים, אני לא זוכר, אבל יש מחלוקת בהרי, התורה לא אומרת על מה קין ואבל רבו. נכון? התורה לא מציין, והוא אומר קין אלה ולכי, והיו בתם השדה, והוא היה קום קין אלה ולכי, והרגיעו. לא כתוב מה הסיבה. אבל המדרש אומר, הם רבו על אחת מארבע אפשרויות שנחלק אותן לשלוש קטגוריות. הם רבו או אפשרות אחת, מי יהיה עם חווה, דעה דומה, מי יהיה עם תאומה שנולדה עם אבל, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הם רבו על נכסים ומטלטלים. אחד אמר, הנכסים שלי, הקרקעות שלי, לכן קפוץ באוויר, מה אתה עומד על הקרקע שלי? השני אמר, המטלטלים שלי, הבגדים שלי, תוריד את הבגדים, תשאר ערום. התחילו לריב, רק על הטבע. אפשרות שישית אומר המדרש, הם רבו בתחומו של מי בנה בית המקדש. אמר הרב אס, דבר נפלא מאוד. למה התורה לא מספרת על מה הם רבו? כי אין שום סיבה שבשבילה מגיעים לרצח. אין שום סיבה שהמורכבות הזאת של ארבעה העני האלה יביאו את, את התוצאה של אני אחד הורס את העני השני. בעל חשבון השני רוצח את העני השני. אבל חז"ל גילו לנו שבעצם יש שלוש סיבות מרכזיות שבגללן יש מאבקים בין העניים השונים שבאדם, שהם בעצם שלושת הסיבות המרכזיות שבגללן בני אדם כפרטים וכעמים רבים, מסתכסכים, נלחמים אחד עם השני. א', מין, מין, תאומה עם אבל או חווה, ב', כסף, ג', דת. אלה שלושת הסיבות. בני אדם רבים בעולם מפני שלוש סיבות, גם ברמת הפרט וגם ברמת עמים, מלחמות. או רבים על ענייני עריות, על מין, לצערנו הרב זה בכותרות בזמן האחרון. או רבים על ענייני ממון, גם זה בכותרות בזמן האחרון. או רבים על דת, טוב, זה תמיד היה בכותרות. זה הוויכוח. זה הוויכוח בין בני אדם, זה הוויכוח בין עמים. אם כן, חז"ל לא אמרו לך, תדע לך הם רבו על כסף, תדע לך הם רבו על בית המקדש. חז"ל לא יתערבו בזה, אין שום דבר שיש בשבילו, שאפשר בשבילו להצדיק רצח. אין דבר כזה. אבל תדע לכם, אתה רוצה לשאול בעולם שלנו, מה הם המסלולים שהם יגרמו למאבקים האלה, זה אחד משלושת אלה. מין, כסף, דת. טוב, הרב אס, כך כתוב. יפה, אני חושב. חשוב גם. בכל אופין, אם כן, אדם ראשון לאחר שחטא, אז ירד למדרגה פחותה, חיתות רב, שורה שנייה, ולא נשאר מזומן ומוכן אלא למדרגה פחותה ממנה פחיתות רב, שורה רביעית. ובבחינה זאת הוליד תולדות בעולם, כולם במדרגה השפלה הזאת שזכרנו, שרק דוגמה ראשונה לתולדות במובן של הילדים, קין ואבל וכל מה שאמרנו עכשיו. ואומנם אף על פי כן, לא חדל מימצא בכלל מדרגת המין האנושי, מצד שורשו האמיתי, בחינה עליונה מן הבחינה שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו. טיפה או טיפה, ולא נדחה אדם הראשון לגמרי, שלא יוכל לשוב אל המדרגה העליונה. כלומר, נכון שברובד החיצוני, הנחש עכשיו הוא נמצא עם האדם, כלומר, עץ הדעת טוב ורע, זה נכון, אבל עדיין זרם הטוב שבאדם, האינסוף האלוהי שבאדם, אדם הראשון בסגולתו לפני החטא, עדיין זרם החיים הזה זורם באופן סמוי, מה שנקרא בכוזרי גרעין וקליפה, סגולה וכו'. הגרעין הזה זורם בתוך המציאות שנקראת אדם גם אחרי החטא. עוד פעם נקרא את זה. ואומנם אף על פי כן, לא חדל מימצא בכלל מדרגת המין האנושי מצד שורשו האמיתי, בחינה עליונה מן הבחינה שהמין הזה אז בזמן קלקולו. והיו כאלה בהשתלשלות של המין האנושי, שגילו את הזרם האלוהי הזה, את המדרגת האדם לפני החטא מבחינה מסוימת, למשל, אותם הצדיקים שמזכיר, למשל, הכוזרי. שם ועבר, נוח וכו'. כלומר, זה עבר, חנוך, זה עבר במהלך הדורות, 10 דורות מאדם עד נוח, עוד 10 מנוח עד אברהם, זה עבר באופן סמוי, חלק, אצל חלק זה התגלה, מעט מאוד זה התגלה, אצל הרוב המוחלט זה לא התגלה. אבל זה עדיין היה. כלומר, זרם, החיים הטוב, הערך הטוב, הערך האלוהי שבאדם, נמצא עדיין. רק הוא עטוף, מכוסה, חצוץ, הרבה קליפות של נחש עליו. ואומנם אף על פי כן לא חדל ממצא בכלל מדרגת המין האנושי מצד שורשו האמיתי, בחינה עליונה מן הבחינה שהמין הזה אז בזמן קלקולו, ולא נדחה אדם ראשון לגמרי, שלא יוכל לשוב אל המדרגה העליונה. אבל נמצא בפועל במדרגה השפלה, המציאות הבחירית, המעשה, מה לנו יותר מדור המבול, דור הפלגה כמשל, כדוגמה, אבל מתחת לפני השטח, ובבחינה כוחניות, כלומר בכוח, הפוטנציאל, אל המדרגה העליונה. כלומר, היו שני זרמים באדם, שיש כאן זרם סמוי שרוצה לצאת אל הפועל, שהוא הזרם האלוהי העליון, ויש את הזרם הגלוי, שהוא הזרם שחוצץ ומפריע, והוא בדרך כלל מה שמתגלה במציאות. אומר הרמח"ל, ועוד הקדוש ברוך הוא רחמן, אז הקדוש ברוך הוא לא התיישב מהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא לא אומר, אדם עכשיו חטאת, בסדר, תשלם את המחיר, יאללה, אתה עכשיו זורם כל ההיסטוריה, לפי הסדר שאתה בחרת, אלוהי בטבעי, הכל מורבב, הכל בלגן, יאללה, קין ואבל, כל ההיסטוריה. לא. אלא הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן צ'אנס למין האנושי לתקן באופן יחסי את חטא אדם הראשון. כלומר, האם אדם, הנה כבר נקרא, האם אדם הראשון יכול לסלק את עצמו מהחומר, מהנחש לגמרי? לא. אבל עכשיו הקב"ה מציב אלטרנטיבה. יש שתי אפשרויות. או שהנחש יחשיך את האדם, החושך יחשיך את האור, הרע יחשיך את הטוב, יפריע לטוב, הטבעי יכניע את האלוהי, או שהטוב יאיר את הרע. זה לא שנוותר על הרע. הרע יהיה, אבל הטוב יוכל להאיר אותו. האלוהי יתגלה דרך הטבעי. או שהטבעי יחסום לגמרי את האלוהי והתוצאה תהיה חושך, או שהאלוהי יתגלה דרך הטבעי, אמנם זה יהיה אלוהי יותר קטן, אלוהי מוקטן, לא אלוהי כמו בגן עדן, כי שם האלוהי היה בלי הכלים, בלי האמצעים, אבל יש לפחות אפשרות שהאלוהי יאיר באלף את הטבעי. הטוב יתגלה דרך הרע, וכו'.
לא מה שהאדם הראשון רצה, בעצם להאיר את הטוב.
אנחנו בוכים עכשיו, בואו לא נתבלבל, עזוב, בואו לא נתבלבל, שנייה. ולא נדחה אדם הראשון לגמרי שלא יוכל לשוב אל המדרגה העליונה, אבל נמצא בפועל במדרגה השפלה, ובבחינה כוחנית, כוחניות אל המדרגה העליונה. והנה נתן האדון ברוך הוא לפני התולדות ההם שנמצאו באותו הזמן, את הבחירה נתן הקדוש ברוך הוא מועד א' לתקן את חטא האדם הראשון באופן יחסי. משנת 1 לשנת 2000. כלומר, שהתחזקו והשתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה, ולשים עצמם במדרגה העליונה, אמנם אי אפשר לברוח מהנחש יותר, כי הנחש הוא בתוכך, אבל באופן יחסי. והניח להם זמן לדבר. כמו ששיערה החוכמה העליונה, היותו נאות להשתדלות הזה, ועל דרך מה שמנחת אתה לנו, לשנייה משיגים השלמות המדרגה בקיבוץ בני העולם הבא, כמו שכתבנו או נכתוב לעתיד. כי הנה כל משהו השתדלות צריך שיהיה לו גבול. בסדר, כי הקב"ה הוא נתן צ'אנס לתקן. עכשיו אני חייב להראות עוד הערה שלא דייקתי בה. יש מי שרוצה לומר שהתיקון הוא יחסי, כלומר אלוהי בתוך הטבעי, ויש מי שרוצה לומר, וגם אפשר להבין את זה פה, וגם לא של נפשחיים, ככה מזו בין נפשחיים, שזה תיקון מוחלט. אם נתחבר רגע למה שלמדנו, שישראל שעמדו על הסנה פסקה זו המתן, ו-40 יום בין הסנה לחטא העגל, היינו במדרגה של אדם ראשון לפני החל, אז התיקון שאפשר להגיע אליו, הוא לא רק יחסי. התיקון הוא מוחלט, זה ממש אדם ראשון לפני החל.
זה יחסי, מה אכפת
כי אתה לא יכול לוותר על העולם הזה יותר, אתה לא יכול לוותר על הטבע. אי אפשר להיות נשמה בלי גוף נפש ושכל, אי אפשר.
מה זה תיקון יחסי?
תיקון יחסי זה שהאור מאיר, האור מאיר דרך הכלים. כלומר, הנשמה מאירה דרך הגוף, אז הגוף הוא חוצץ בסופו של דבר. יש אור בחוץ. זה לא שהגוף מחשיך את האור, את הנשמה ואין אור. יש אור, אבל האור, כשאני שם, למשל, יש לי כאן פרוג'קטור. אז אם הפרוג'קטור הוא עכשיו מאיר בצורה ישירה, מאיר לגמרי. אם אני שם עכשיו הרבה סמיכות, הרבה מחיצות, יש חושך בחוץ. אם אני שם סמיכה אחת דקה, יהיה בחוץ אור, אבל הוא לא יהיה אור מוחלט כמו שהיה בלי המחיצה הדקה הזאת. אז יש מי שרוצה לומר, זה מחלוקת בחזל, יש מי שרוצה לומר שהאפשרות לתקן הייתה מוחלטת, ממש כמו אדם שלו לפני החטא. זה מה שכותב בנו של נפש החיים, וזה אולי גם מה שאפשר לדייק פה, או שהתיקון הוא יחסי. בהמשך אולי אנחנו נראה למה אמרתי שהתיקון הוא יחסי, כי הרמח"ל רומז לזה, שהתיקון הוא יחסי. בכל אופן אומר הרמח"ל, והקדוש ברוך הוא החליט לחלק את תקופת התיקון לשתי תקופות. תקופת השורשים, תקופת הענפים, ועוד מעט נראה שלתקופת השורשים היו שני מועדים. תקופת שורשים א', תקופת שורשים ב'. והנה ראתה החוכמה העליונה. היות ראוי שזה ההשתדלות תתחלק לשורשי וענפי. מה זאת אומרת? נגיד בעל פה, קודם כל. התקופה הראשונה היא תהיה תקופת השורשים. זאת אומרת, תקופה כזאת, שמי שיצליח לתקן את החטא באופן מוחלט או יחסי, הוא יהיה אבי אומה שהתולדות שיצאו ממנו הם יהיו לפי הערך שלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן עכשיו צ'אנס, שלב ראשון, 2000 שנה. 2000 שנה המין האנושי זורם, 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, 20 דורות, שבהם בעצם הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, נותן צ'אנס לכלל המין האנושי לתקן את חטא אדם הראשון, ומי שיגיע לקו הגמר בשנת 2000 לבריאת העולם כמתקן, מוחלט או יחסי, כל התולדות שיצמחו ממנו יהיו במדרגתו. ומי שיצליח ומי שלא יצליח לתקן, אז כל התולדות שיצאו ממנו יהיו במדרגתו. הנה בואו נקרא, זה יותר בואו אם אני אקרא. והנה ראתה החוכמה העליונה, היות ראו שזה השתדלות התחלק לשורשי וענפי. פירוש, שיהיה בתחילה זמן ההשתדלות לשורשים שבתולדות, ואחר כך לענפים שבהם. כלומר, והיינו, כי המין האנושי כולו היה צריך עדיין שיקבע עניינו כראוי, מה יהיה האופי שלו, מה תהיה התכונה שלו, איזה אלוהי הוא מגלה, או איזה טבעי הוא מגלה, המין האנושי. ויתוקן מן הקלקולים שנהיו בו, ולפי סדר ההדרגה, הנה היה ראוי שיוקבעו בראשונה שורשיהם וראשיהם של תולדות האדם. כלומר, נקרא לזה כמו בעץ, קודם כל יש את הגזע, את התמצית, את השורשים של העץ, אחר כך השורשים האלה מצמיחים גזע, ואז מתחילים ההסתעפויות, הענפים והעלים והפירות, אחר כך. אבל קודם כל צריך את התמצית, צריך את הגרעין שממנו יצמח הכל. ומה שיצמח יהיה לפי האופי של השורש, לפי התכונה, לפי המדרגה. הנה היה ראוי שהוקבעו בראשונה שורשם ורשם של תולדות האדם, לעמוד במדרגה מתוקנת, ויעמדו בהם וענפיהם, כי הענפים יימשכו תמיד אחר השורש, והנה יגביל הזמן להשתדלות השורשי הזה, קודם כל הוא קצב לזה זמן, תכף נראה 2000 שנה שלב א', והנה יגביל הזמן להשתדלות השורשי הזה, שמי שיזכה מכלל הנמצאים באותם הזמנים שהיה השער זה נפתח והיה בידם להגיע לזה העניין, ויכין את עצמו כראוי, יקבע לשורש אחד טוב ויקר, שממנו יצמח עץ גדול, וכל התולדות שייצאו בהמשך ההיסטוריה יהיו לפי הערך והמדרגה הזו שהוא הגיע אליה. ויכין את עצמו כראוי, יקבע לשורש אחד טוב ויקר, מוכן למעלה הרמה, הראויה למישהו אדם במצב הטוב ולא אדם במצב המקולקל. וכן ישיג שיותנו להוציא תולדותיו הראויים לו, כולם מבחינתו. פירוש באותה המדרגה והמצב שכבר השיג הוא בשורשיותו. בסדר, פשוט. והיה הזמן הזה, מהאדם הראשון, הזמן הפלגה, דור הפלגה שנת 2000 בריאת העולם, אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 בריאת העולם. בגיל 52 התחילו כליותיו נעשות לו כשתי רבנים, אומרת הגמרא, ומלמדות אותו תורה. אם כן, שנת 2000 זה בדיוק דור הפלגה, אברהם אבינו זה בדיוק זה נוח לך לך. סוף נוח, תחילת לך לך. אנחנו עכשיו, זה מרתק הדבר הזה. כלומר, אם העולם שלנו הוא 6,000 שנות היסטוריה, סוף פרשת בראשית זה נוח. נוח 1,600, 500, 600 לבריאת העולם. כלומר, רבע מההיסטוריה האנושית מקופלות בפרשת בראשית. מדהים. פרשת נוח מסתיימת באברהם אבינו, דור הפלגה לך לך. פרשיות בראשית נוח 2000 שנה, שליש מההיסטוריה האנושית מקופלות בפרשות בראשית נוח. שליש מ-2000, 2000 שנה מ-6,000. שליש, כלומר, רבע היסטוריה רק פרשת בראשית, שליש היסטוריה רק פרשיות בראשית נוח. לא חשבנו על זה אף פעם ככה אולי. בכל אופן זה פרשת השבוע שלנו, הנה אנחנו עכשיו בקו הזה. ואז מה יהיה? והיה הזמן הזה מאדם הראשון עד זמן הפלגה. והנה כל אותו הזמן לא חדלו צדיקים דורשים האמת לרבים. היו באמת אנשים יחידיים, נא להתחבר למערל, עכשיו אנחנו מתחילים להבין קצת יותר טוב את המערל, ונוח, נושא, מצא, נשאו, חן בעיני השם, היו אנשים מלמטה שפנו למעלה. עכשיו זה נפלא. כלומר, היו אנשים שהצליחו לתקן באופן יחסי מסוים את חטא אדם הראשון, כי הקדוש ברוך הוא נתן צ'אנס ללמטה, לעולם התחתון לתקן. זה עוד לא השלב שבו האלוהים מתגלה מלמעלה, ומי ששייך לקבוצה, אז הוא חלק מהקבוצה בעל כוחו, פונה מלמטה למעלה או לא פונה. בשלב הזה של ההיסטוריה, בתקופת השורשים, הקדוש ברוך הוא בונה על האדם שיפנה.
כל אחד יכול
להשיג סגולה? או, כל אחד יכול להשיג סגולה? הרגע, אז עם ישראל עוד לא נבחר? אז כולם יכולים להיות עם ישראל? רגע. לכן אמרנו שמה שאנחנו עושים היום, זה בא מהסוף להתחלה. וזה על גבי מה שעשינו עד היום, שזה מההתחלה לסוף. כלומר, באמת ישראל קדמו לעולם, וכאן הרמח"ל מתאר לנו את תהליך החשיפה של הבריאה שקדמה לעולם. אבל תשמעו את המשפט הזה להמשך, אנחנו נתעכב על זה יותר. נתעכב על זה עוד יותר. והנה כל אותו הזמן לא חדלו צדיקים דורשים האמת לרבים, כגון חנוך, מתושלח, שם ועבר וכו'. ומזהירים אותם שיתקנו את עצמם. וכיוון שנתמלה שעתם של הבריאות בזמן הפלגה, שלב ראשון שנתמלה שעתם דור המבול, שלב שני דור הפלגה, שפט במידת משפטו יתברך, היות ראוי שיגמר זמן ההשתדלות השורשי, ויהיה קיצם של הדברים, שיקבע מה שראוי יקבע בבחינת השורשי, לפי מה שכבר נתגלגל ונהיה עד את הקץ ההוא. אם כן, גמר תקופת השורשים שלב א', דור הפלגה, 2000, אברהם אבינו, תקופת אברהם אבינו. ואז השגיח התברך שמו על כל בני אדם, וראה כל המדרגות שהיה ראו שיקרו בם האנשים ההם כפי מעשיהם, וקבעם בם בבחינתם השורשית, כמו שאמרנו. והנה כפי מה שהולכו הם, כלומר לפי הבחירה מלמטה למעלה, כל אחד המדרגה שהוא קנה, כן נגזר עליהם שהוא מוציא עם התולדות, כפי מה שכבר שואר שהיה ראו לשורש ההוא. ונמצאו כולם מינים קבועים בעולם. איזה יהיה משפט. כלומר, מאותו רגע נקבע הטבע. מאותו הרגע, אנחנו נראה בהמשך, כי הקדוש ברוך הוא נתן שלב ב' גם, אבל באופן עקרוני, כרגע, מחתימת תקופת השורשים, שבשלב הזה היא פה, בשלב הבא היא תהיה עוד 448 שנה, נקבע הטבע של כל התולדות שהן תוצאה של אותו אדם, של אותו אבא. זאת התכונה, זה הטבע של אותו עם. הרב חי להגיד בהמשך שאז נחלק העולם ל-70 אומות. אז נקבע האופי של כל 70 מסדדים של 7 אומות. ותכף נראה ישראל. ואז מה היה? הנה, כבר ניגענו, שנייה. ונמצאו כולם מינים קבועים בעולם, כל אחד בחוקו וטבעו, ככל שאר המינים שבבריאות, כלומר, דומם צומח חי, הדומם הצומח והחי נקבעו מאז בריאת העולם. אבל האופי, התכונה של האדם, זה היה תלוי ב-2000 שנים ראשונות האלה, ואז תתקבע אותה התכונה, אותו הטבע, אותה אישיות, וכל התולדות יהיו לפי הערך הזה. לא פחות ולא יותר. כלומר, פחות אולי בבחירה, אבל לא פחות בסגולה. הסגולה זה מה שיהיה, זה המסוגלות. זה האופי, זאת התכונה. מה הייתה התוצאה שכשהקדוש ברוך הוא במרכאות פותח את החלון בשנת 2000? מה הוא רואה? מה הוא רואה למטה? מה קורה פה למטה? מי הצליח לתקן את האדם הראשון? באופן יחסי או באופן מוחלט? ואומנם, נמצאו כולם לפי המשפט העליון, כשהקדוש ברוך הוא בודק מה קרה אחרי 2000 שנה, ראויים להישאר במדרגת האנושיות השפלה, שהגיעו לאדם הראשון בתולדותיו מפני החטא, ולא גבוהים מזה כלל. כלומר, כישלון טוטלי, מוחלט. כלומר, כל המין האנושי לא הצליח להאיר את החשיכה, אלא החשיכה הצליחה להחשיך את האור. הנחש התגבר על האדם. כוחות החיים הטבעיים, הגופנים, הנפשיים והשכליים, הכריעו את המציאות. ואז מצאנו צורת אדם של חושיות, נפשיות ושכליות. ומה עם אלוהיות? חוץ מאדם אחד. ואברהם לבדו, אנחנו נכנסים עכשיו למוקש, תשמרו את זה להמשך, נבחר במעשיו ונתעלה. כל מה שלמדו במערל, הכל מתנפץ? הכל מתנפץ. הנה מחלוקת, מערל רמחל. מחלוקת מערל רמחל. לפי המערל, אברהם אבינו לא נבחר במעשיו, כי הרי למדנו לכן לא נאמר שהוא הצדיק. כי הרי אמרנו אפילו משפט חמור ונורא והיום ומזעזע, שאברהם אבינו היה אפילו חס ושלום, גם אם היו אומרים חס ושלום, יסלח לי ריבונו של עולם שהיה רשע, הוא לא עניין את, את, את הקדוש ברוך הוא, מי שעניין אותו זה עם ישראל שיתי לצמוח ממנו. והנה פה אתה רואה שאברהם נבחר במעשה ונתעלה. נא לשמור את הקושייה הזאת להמשך. רגע, אין עוד מה לשאול, שנייה. נא לשמור את הקושייה הזאת. בכל אופן, כרגע מלמטה למעלה, ואברהם לבדו נבחר במעשה ונתעלה, ונקבע להיות אילן מעולה ויקר. כפי מציאות האנושית, האנושית או האנושיות במדרגתו העליונה, וניתן לו להוציא ענפיו כפי חוקו. כלומר, כלל המין האנושי טבעי ולא אלוהי, גופני, נפשי ושכלי, ואדם אחד, אברהם אבינו, הוא אלוהי. האלוהי יכול להתגלות בו, האלוהי מאיר דרכו, באופן יחסי או באופן מוחלט, לפי המשך חוכמה, שהזכרנו השבוע. אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל, אדם הראשון לפני החטא. הנה, אולי עוד ראייה למדרגה הזאת. ואז נתחלק העולם לעין אומות. ואז נתחלק העולם ל-70 אומות, שבעצם 70 האומות יש להם מכנה משותף, תכף הרמח"ל יגיד, אנושיות בשפלותו, כלומר טבעי, אנושי טבעי, אמנם הטבעיות הזאת מתחלקת ל-70 צדדים, ואדם אחד, אבי אומה אחת, אנושיות בעילויו, כלומר אלוהי, בואו נקרא. ואז נתחלק העולם לעין אומות, כל אחד במדרגה הידועה, כלומר 70 צדדים של אנושיות בשפלות, אבל כולם בבחינה אנושיות בשפלותו, טבעי, גוף נפש שכל בחלוקה פנימית עוד יותר בתוך שלושת אלה, וישראל בבחינת האנושיות בעילויו, כלומר ישראל כוונה אברהם אבינו, וישראל בבחינת האנושיות בעילויו. והנה אחר העניין הזה, נסתם שער השורשים, והתחיל הגלגול והנהגה בענפים, כל אחד לפי עניינו. ונמצא, הנה הגענו עכשיו לשפיץ הראשון, שאף על פי שלכאורה, אם אתה היית מסתכל, תכף הרמח"ל יגיד שהקדוש ברוך הוא נתן מועד ב', אבל כרגע נגיד מועד א', אם אתה מסתכל על המין האנושי לפני שנת 2000, ואתה מסתכל על המין האנושי אחרי שנת 2000, זה נראה לך אותו דבר. פה בני אדם, פה בני אדם, פה ילדים, פה ילדים, פה כוחות חיים טבעיים וכוחות חיים אלוקיים, פה כוחות חיים טבעיים וכוחות חיים אלוקיים, זה נראה בדיוק אותו דבר. אומר הרמח"ל, לא, שנת 2000 היא שנת קו פרשת המים. שם נחתמה תקופת השורשים, שם כבר אי אפשר לשנות את הטבע הפוטנציאלי. זהו. כל התולדות שיצמחו מ-X, הם יהיו לפי ערכו, לפי מדרגתו. כל התולדות שיצמחו מ-Y, הם יהיו לפי המדרגה שלו. לכן אף על פי שנראה שזה אותו דבר, סך הכל עברנו דקה בשנת 2000. דקה עברנו. דקה לפני, דקה אחרי, זה השתנה תכלית שינוי. עד עכשיו היית יכול להיות שורש לתולדות במדרגה שתגיע אליהם. מעכשיו אין שורש. הכל ענפים לפי השורש שנקבע. רגע, בואו נקרא. והנה אחר העניין הזה נסתם שער השורשים, והתחיל הגלגול והנהגה בענפים, כל אחד לפי עניינו, ונמצא שאף על פי שלכאורה נראה ענייננו עתה ועניין הקודמים שווה לפני 2000 ואחרי 2000, באמת איננו כך, אלא עד הפלגה היה הזמן שורשי האנושיות, ונתגלגלו הדברים בבחינה זו, וכשהגיע קץ זמן זה נקבע הדבר כפי המשפט על פי הבחירה מלמטה למעלה, והתחיל זמן אחר שהוא זמן הענפים שעודנו בו אתה. אנחנו עדיין בתקופת הענפים, כן אפשר לשנות. נראה לי שנעצור פה, כי יש לנו עוד עבודה ולא נספיק היום. טוב, ברור פחות או יותר מה שאנחנו לומדים? מה? ברור, טוב, תחזרו על זה, תחזרו על זה, תחזרו על זה, נגמור, נסיים את זה ביום ראשון, נכתוב את הכל בעזרת השם על הלוח, נעשה סדר על הלוח, ואז נחבר את זה לכל מה שלמדנו ובזמן שניסגר מעגל. בסדר? יישר כוח, שבת שלום.